טוב רבותיי, עכשיו נתחיל. אנחנו הולכים ללמוד היסטוריה. למה הולכים ללמוד היסטוריה? אנחנו לומדים דברי תורה. זה המטרה של מכון מאיר, ללמוד תורה. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו יושבים בבית מדרש. למה צריך ללמוד היסטוריה? אתם עולים לתורה לפעמים? הייתם בקריאת התורה? כשמעלים יהודי לתורה, איך קוראים לו? פלוני בן פלוני. זאת אומרת, מי אתה? יש לך שם? טוב מאוד, נכון? מצוין. אבל יש גם אבא שלך. אתה לא מתחיל מאפס. אתה שואל את עצמך מי אני? אתה לא מתחיל מזה, אני היום, כן, היום בתאריך כזה וכזה, אני מרגיש ככה ואני עושה כך ואני עושה כך. זה לא כל האני שלך. האני שלך יש לו רקע מסוים, יש לו בסיס מסוים. הוא בא מאיזה מקום. נכון, אתה עצמאי, ויש לך רצון ומחשבות, ויש לך מציאות חיים, ואנחנו לא מצפים ממך להיות משועבד בצורה מלאכותית למה שהיה קודם. אבל אנחנו מצפים ממך להיות אמיתי, ולדעת מאיפה אתה בא. אם אתה לא יודע מאיפה אתה בא, אתה לא אתה. זה לא כל כך קל לפעמים לדעת. אני מכיר יהודים שיכולים להגיד מי האבא ומי הסבא ומי האבא של הסבא ומי הסבא של הסבא ומי הסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא עד אברהם אבינו. יש כאלה, יש משפחות כאלה. ולפעמים זה קשה. אני יודע מי האבא, ואני יודע מי הסבא, ואני מתחיל ללכת אחורנית, ואני כבר לא יודע, ולא יכול לגלות. אבל יש דבר יותר קשה מזה. יש לא רק לדעת טכנית, וזה גם חשוב לדעת. כל אחד חשוב שידע מאיפה הגיעה המשפחה שלו, ואיך הגיעה, ומה היא עשתה. יש הרבה דברים מעניינים מאוד בעניין הזה. אבל להבין את המשמעות של הדבר, זה הרבה יותר קשה. אני בדיוק היום, לפני כמה שעתיים, פחות משעתיים, הסברתי לכמה תלמידים מאוד רציניים את המשמעות של אחת התקופות ההיסטוריות האחרונות, שמי שקורא טכנית לא מבין בכלל מה קרה שם. כי זה עולם אחר, זאת מציאות אחרת. המציאות שלנו היא מאוד שונה מהמציאות שהייתה בעבר. אז כשאנחנו לומדים היסטוריה, לא מספיק מה שהרבה פעמים עושים לנו בגיל תיכון, להבין, אומרים, תאריך כזה קרה כך, תאריך כזה קרה כך. אבל אם אנחנו לא, סליחה, לא מבינים את המשמעות של מה שקרה, לא באמת למדנו. אז אני רוצה ללמוד איתכם היסטוריה. זאת אומרת, אני רוצה ללמוד איתכם מי אנחנו היום. הזכרתי לדוגמה משפחות. אפשר לעשות פה מעבר קצר על היהודים פה בחדר, אנחנו מהר מאוד נגיע לכמה יבשות. כן? איפה נולדו הורים, הורים של הורים, נחזור מקסימום שני דורות אחורנית, משפחה הזאת מהיבשת הזאת, וזאת מהיבשת הזאת, וזאת מהיבשת הזאת, ופתאום כולנו כאן. איך זה קרה? עם ישראל השתנה לגמרי. אני הולך לחזור איתכם אחורנית קצת, לא הרבה. 250 שנה אחורנית, להתחיל משם ולהגיע עד היום. שנבין את החיים שלנו היום, כי חלק גדול מאוד מכל מה שקורה וכל מה שמדברים, הוא לא מובן אם אנחנו לא יודעים מאיפה זה הגיע, איך זה הגיע, מה קורה איתנו היום. זה לימוד היסטוריה. לא מוצאים את זה כל כך בספרים. כלומר, מוצאים את זה בספרים, אבל אחרי הרבה לימוד ואחרי הרבה הבנה והבחנה, כי כפי שאמרתי שוב, מדובר לא רק בעובדות ובנתונים, וגם את העובדות והנתונים הרבה פעמים מעוותים. צריך לבוא ולתקן אותם וליישר אותם, כך שאני אתן לכם גם את הבסיס העובדתי, ועל גבי זה נלמד את המשמעות. זה היסטוריה במובן האמיתי. וההיסטוריה של ימינו, אנחנו בתהליך של גאולה. זה דבר יסודי מבחינה רוחנית, צריך להכיר את המושגים. יש, כפי שכבר כתב הרמב״ם בזמנו, יש הרבה שמדברים על המשיח. כתוב לנו אפילו בסידור שאנחנו צריכים לצפות, שאני מאמין שבכל יום המשיח יבוא. אבל יהודים לא יודעים בדיוק מה זה. אנשים חושבים כל מיני דברים, יבוא המשיח, טוב, יהיה הכל טוב, כל המתים יקומו, אני אפגוש את כל קרובי המשפחה שנפטרו, ויהיה שקט ושלווה, ואני אוכל לאכול מה שאני רוצה, ולבלות איך שאני רוצה. לא, זה לא. למה זה לא? כי הרמב"ם כותב דבר פשוט מאוד. המטרה של הגאולה היא לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא שלח אותנו לעולם כדי ליהנות, וכמו שקוראים לזה היום, לעשות כיף. למה לא? יש דברים מוצלחים ונחמדים ונעימים בעולם. יש לנו כל שבוע מצווה עונג שבת. טוב, בשבת אוכל אוכל טעים, אבל זאת המטרה של השבת? מה פתאום? שבת לשם. אנחנו לא מחפשים הנאה אישית. זה לא, לא, לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו להיות יצורים, חיים, חושבים, עובדים, וכל מה שאנחנו עושים במשך החיים כדי שטוב, שמע, מצאתי. זהו. עכשיו יש לי את האוכל הטוב, יש לי כל מה שנעים לי ונחמד לי, בשביל זה באתי לעולם. באתי לעולם לעשות דברים חשובים, אמיתיים, דברים גדולים. אז בשבת אדם צריך להתעלות מבחינה רוחנית. יחד עם ההתעלות הרוחנית הוא גם מפנה קצת את הגוף. עבדנו קשה 6 ימים, צריך לפנק גם קצת את הגוף בשבת, ביחד עם ההתעלות הרוחנית, זה הולך ביחד. אבל המטרה היא ההתעלות הרוחנית. כך גם הגאולה. המטרה של הגאולה היא התעלות רוחנית. שעם ישראל יגיע למצב השלם של ממלכת כהנים וגוי קדוש, יישא בגאון את שם השם בעולם, וכל המציאות האידיאלית של התורה תופיע בשלמותה, יהיה בית מקדש, יקיימו את כל המצוות. זה מציאות מאוד גדולה, זה ישפיע על כל האנושות. הקדוש ברוך הוא לא מביא אותנו למציאות הזאת פתאום ככה, יום אחד, בום. רבה, הייתם מסכנים, עכשיו אני לוקח אתכם ושם אתכם במציאות אחרת. סליחה, איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא עושה את זה? אנחנו יודעים משני מקורות חשובים, מהתורה ומהמציאות. מהתורה, כיוון שיש הרבה מאוד מקורות שאומרים לנו שהגאולה היא מה שאנחנו קוראים גאולה בדרך הטבע ולא בדרך הנס. עוד מעט נסביר את זה קצת יותר. והגאולה היא גאולה שלא תלויה בתשובה, כלומר לא שכל עם ישראל פתאום חוזר בתשובה, אלא זה תהליך, תהליך מורכב, ארוך, לא פשוט, לא בבת אחת. ולכן גם הגאולה באה, כלשון חז"ל, כמעה כמעה, שלב אחרי שלב, ולא בבת אחת. ואנחנו יודעים את זה מהמציאות, כי הגאולה כבר התחילה. עם ישראל, כפי שאמרנו, היה מפוזר בכל העולם כולו. לפני 250 שנה, איפה לא היו יהודים? והיום, בערך 50% מעם ישראל נמצא פה. בארץ ישראל. זה כבר התחלה של גאולה, בצורה בולטת, עם שעוד ארץ ישראל נגאלה משיממותה. למה אני חוזר אחורה, אם כן, 250 שנה? כי אז עם ישראל עדיין נמצא בגלות. צריך קצת להבין את משמעות המונח גלות. הדבר הכי פשוט הוא, מהי גלות? יצאנו מהבית. עם ישראל פעם היה כולו בארץ ישראל. וזהו, אנחנו לא פה. כמעט כל עם ישראל לא פה, תמיד היו יהודים בארץ ישראל. אבל המצב של הגלות, כפי שמענו לפני 250 שנה, הוא מצב שהיהודים כמעט בכל מקום בעולם חוץ מארץ ישראל. יש יישוב יהודי קטן מאוד, מסכן, פה בארץ ישראל, תחת שלטון, אז היה שלטון מוסלמי, מה שנקרא האימפריה האוטומנית, הטורקית. המרכז היה, שלהם היה בטורקיה, הם שלטו בשטח מאוד רחב שכלל את ארץ ישראל. ארץ ישראל היה שטח מסכן, לא מטופח, לא מרכז האימפריה ולא מרכז העולם, ושלחו לפה אנשים שימשלו ואיכשהו יוציאו קצת מיסים מהאוכלוסייה הדלה והמסכנה שהייתה פה. הארץ הייתה חריבה, חצי מדבר, לא היה פה הרבה. והתנאים פה היו מאוד קשים, מאוד פרימיטיביים. באירופה, באמריקה, התחילו כבר, התחילו אז עם התקדמות טכנולוגית, בארץ ישראל, לארץ ישראל זה לא הגיע. סתם לדוגמה, אתם צריכים להבין, מישהו רצה לעלות לארץ ישראל באותה תקופה. איך עולים לארץ ישראל? מאירופה. באונייה. לאן מגיעה האונייה? זה קצת יותר מאוחר בהיסטוריה. רבותיי, האונייה מגיעה ליפו. אין נמל חיפה. באקו לא עובדים. אין נמל אחר. אין גם נמל יפו באמת. למה? לא היה נמל מסודר ביפו. יפו פשוט הייתה העיר יחסית הגדולה, היא הייתה מאוד קטנה, אבל איכשהו שם אנשים יכלו לעלות על החוף. אבל לא מהאונייה, האוניות לא יכלו לגשת לחוף, לא היה שם נמל מסודר. יש, עד היום, מול יפו העתיקה, יש סלעים בים. הסלעים האלה מנעו את הגישה של האוניות. האוניות הגיעו עד לסלעים, ומהנמל שלחו, לא היו סוחים, אבל שלחו סירות לאונייה. ואז יש תיאורים, גם בתקופה יותר מאוחרת, לא רק לפני 250 שנה. היו עולים סבלים ערבים, ותופסים את החפצים, אבל תופסים גם את האנשים. וסבל היה זורק לתוך הסירה, לסבל השני, והוא היה תופס, וכך אנשים היו נכנסים לסירות, אחרי החוויה הזאת, שזרקו אותם באוויר מאונייה, וגם את החפצים שלהם, ואז הסירה הייתה מגיעה עד לחוף. אז זה חצי סיפור, הגעת ליפו. איך אתה מגיע לירושלים? חמור, עגלה. יש כביש? משהו. זה לוקח יומיים. לכן, אתם מכירים, יש מה שנקרא שער הגיא מול תחנת הדלק, שם יש איזה בניין, חצי נטוש, ישן. זה החן של שער הגיא. מה זה חן? חן זה אכסניה. אתה לא יכול להגיע מיפו לירושלים ביום אחד. אז אתה צריך מקום לישון בלילה. אז הייתה שם אכסניה. אתם מבינים על איזה תנאים אנחנו מדברים? זה מינימום של תחבורה. אין כלום. בדרך אתה גם, יש לך בעיה, בדרך מיפו לירושלים יש שודדים. אין כל מיני בעיות. אין מציאות של פרימיטיבית. זה ארץ ישראל. בחוץ לארץ, אמרנו, היהודים מפוזרים בכל המקומות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הנהיג אותנו בצורה מאוד מיוחדת במשך שנות הגלות הארוכות, עד ימינו. עם ישראל עבר צרות קשות מאוד בגלות. פה הכריחו אותו לדבר אחד, ושם הכריחו אותו לדבר אחר. פה רצחו יהודים, שם עינו יהודים. והרבה פעמים, בכל מיני מדינות, פשוט אמרו, די, נמאס לנו מהיהודים, גירשו אותם, אסור לכם לגור פה. ממילא גם הרוויחו את הרכוש שלהם. אנחנו אמנם מדברים בתקופה שהיא כבר יחסית מודרנית, ועדיין היהודים סובלים. במערב אירופה מתחיל איכשהו מצב כזה של זכויות, שומרים על זכויות התושבים, איכשהו מתחילים אולי גם יהודי הוא בן אדם. מקומות אחרים יהודי הוא לא אזרח, הוא יהודי, סוג ב'. הרבה יותר גבוה מסוג ב'. אבל בתוך כל הדברים האלה שהיו מאוד כואבים ומאוד מסובכים, יהודי אף פעם לא ידע מתי יגרשו אותו מהבית, או מתי יזרקו אותו לכלא, או מתי ייקחו ממנו את הרכוש, או מתי פשוט יחליטו עכשיו יש פה גרום ורוצחים יהודים. הקדוש ברוך הוא דאג שהתורה לא תשכח. כך כתוב בפסוק. כי לא תשכח מפי זרעו. תמיד נשארה תורה בעם ישראל. עכשיו, לא בכל המקומות בצורה שווה. היו עליות וירידות. היו מקומות שהיו גדולי תורה, תקופה, ואז בגלל הבעיות, בגלל הקשיים, הכל התמוטט. מקום אחר היו ישיבות. הקדוש ברוך הוא דאג שלא תיפסק התורה, אבל התורה הרבה פעמים נדדה ממקום למקום. לפני 250 שנה מתחילה פריחה של מרכז תורני במזרח אירופה, במיוחד במדינה היום היא מדינה עצמאית, מדינת ליטא. אז היא לא הייתה מדינה עצמאית, הייתה מחוז, אבל יש שם עם ליטאי, יהודים נמצאים שם הרבה מאוד דורות, היו שם כבר קודם, אבל היה בערך כמעט 100 שנה לפני התקופה שאנחנו מדברים, היו שם גם כן פוגרומים מאוד קשים באזור, והקהילות היהודיות די נהרסו, והייתה התאוששות, נוצר מצב של מרכז תורני שהלך והתפתח בליטא. בתוך האזור הזה גדל אחד מגדולי הרבנים בעם ישראל בכל הדורות. עד כדי כך גדול שרגילים לכנות אותו הגאון, בה הידיעה. הגאון מווילנה. לא צריך את השם. תגידו הגאון מווילנה, זה זיהוי חד משמעי, לא צריך יותר מזה. כמו להגיד, הרב מירושלים, וילנה הייתה עיר שמרכז תורני, היו שם הרבה רבנים, איזה גאון? לא, יש רק אחד בידיעה, הגאון מווילנה. כי הגדלות שלו הייתה כל כך עצומה, שגם הוא לא פתח ישיבה, או במשך הרבה שנים אפילו ישב בבית שלו, לפעמים למד לבד, לפעמים עם תלמיד אחד, אבל הגדלות שלו הייתה כל כך עצומה וענקית, שהשפיעה על כל הסביבה. אחר כך גם הוא למד עם תלמידים, בחר תלמידים מיוחדים, והוא באמת הביא למצב שבמשך כמה שנים טובות, עד לשואה הנוראית שהייתה לא לפני הרבה זמן, ליטא היה אולי המרכז העיקרי של התורה בכל עם ישראל בדורות האחרונים. ולכן הדברים של הגאון מווילנה נחשבים למאוד חשובים מבחינה תורנית בכל התחומים. אבל יש תחום אחד שהוא פחות ידוע, וזה שהגאון מווילנה בשלב מסוים לימד את התלמידים שלו שהגיע זמן הגאולה. זה חידוש גדול. תלמיד חכם גדול כזה, רב גדול כזה, שבא ואומר, הנה זה הגיע, אנחנו מחכים כמעט 2,000 שנה והגיע הזמן. יש סיפורים, הרבנים שאמרו דברים כאלה, זכו, לא זכו, מה? טוב. מה עושים? הגיע זמן הגאולה, טוב, אז צריכים להתפלל, לבוש בגדי יום טוב, ולחכות שהמשיח יבוא ויקח אותנו לארץ ישראל. לא. אמר לימד הגאון מווילנה לתלמידיו, הגאולה עכשיו מתחילה. העבודה תלויה בכם. זה לא כמו שחשבו כל היהודים שהמשיח יבד מהשמיים ויבוא ויגיד לנו חבר'ה, זהו, תעלו על העננים, הבאתי שיירה של עננים, תעלו ותגיעו לארץ ישראל. בכלל לא. אתם עכשיו צריכים לעבוד קשה. זה הגאולה. זה פירוש הדבר כשאומרים חזל, אמרו חזל, גאולה בדרך הטבע, וזה כתוב במקורות, בראשונים ובאחרונים. אני אומר לכם עכשיו, עכשיו זו גאולה בדרך הטבע, אתם צריכים להתחיל לגייס כספים. ואתם תצטרכו לעלות לארץ ישראל ולקנות אדמה ולבנות בניינים. ואתם תצטרכו להתמודד עם קשיים עצומים. וכך תתקדם הגאולה. על הכתפיים שלכם, דרך הידיים והרגליים, וגם דרך זה שתלמדו תורה ותהיו צדיקים, כי הגאולה היא מתחילה, אבל היא מגיעה לדברים מוכנים מאוד גדולים. אם לא תהיו צדיקים, לא תזכו. והגאון מווילנה לימד את התלמידים הכי גדולים שלו, והבנים, ש... מה שהם באופן פשוט היו צריכים לעשות זה לשבת בבית המדרש וללמוד וללמד ולחבר ספרים, הוא לימד אותם את הדבר הזה, ובאמת, אחרי שהגאון נפטר, בערך 10 שנים אחרי שהגאון נפטר, התחילו התלמידים שלו, התארגנו בשיירות, כפי שקראו לזה אז, ועלו לארץ ישראל. זה מהפכה. למה זה מהפכה? כי כל הדורות יהודים עלו לארץ ישראל. כל מי שהיה יכול, בכל זמן שהוא היה יכול, יש, הרמב״ם ניסה לעלות לארץ ישראל. לא היה ממה להתפרנס, הוא נאלץ לרדת למצרים. הרמב״ן, רבנו משה בן נחמן, עלה לארץ ישראל, מצא שם את ירושלים כמעט חרבה, הצליח לבנות שם בית כנסת ולהתיישב בארץ ישראל. וכך, הלאה והלאה, כל הדורות, יהודים עלו לארץ ישראל, החזיקו מעמד איכשהו יישוב קטן. אבל פה, עולים לארץ ישראל עם מטרה. אנחנו מכינים את התשתית שכל עם ישראל יגיע. זה מבט אחר לגמרי. זה מבט שאומר שאנחנו עכשיו עושים את כל מה שאנחנו יכולים לעשות לטווח ארוך, לא לטווח קצר. ואנחנו עולים לארץ ישראל בתור מה שקראו אחר כך חלוצים, בתור מובילי הדרך, בתור המתחילים, ולכן יהיו קשיים, ואנחנו נעמוד בקשיים. זו תפיסה מאוד מיוחדת. יש כאלה שמדברים, אומרים, גאולה, זה, קוראים לזה במבט החילוני, תפיסה משיחית. לפעמים אפילו עושים קצת שכלול, אומרים משיחיסטית. מה זה תפיסה משיחית? זה אנשים לא ריאליים, יש להם ראש בעננים, הם רוצים משהו בכלל, לא מוכנים להשלים עם המציאות כמו שהיא. חולמים. לא. מדובר פה באנשים ריאליים מאוד. רציניים מאוד, שמוכנים לקבל על עצמם קשיים עצומים, ואנחנו נראה עוד מעט עד כמה הקשיים הם עצומים. כי הם יודעים שהם מתחילים דרך ארוכה מאוד. לא מצפים שהמשיח יבוא מחר. אחרת הם יכלו לשבת שם בווילנה ולחכות, המשיח יגיע. ככה הרבה יהודים חשבו. הם מדברים על מצב שהם יודעים שהמשיח זה תהליך שרוך, ארוך, ארוך. לא רק עכשיו, גם לא שנה, שנתיים, גם לא 10 שנים, 100 שנים. אבל צריך להתחיל לבנות. זה מה שהם עושים. צריך בשביל זה, אתם מבינים, בתנאים כמו הימים ההם, איזה התארגנות זאת, לעלות לארץ ישראל, לקחת מספיק כסף עם המשפחות, תחבורה ואוכל, לא בטוח שבארץ ישראל יהיה אוכל. אז ככה זה מתחיל. כן. כן, הגאון מווילנה, אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה הוא יודע. הוא, העומק שלו בדברי תורה היה כזה, שגם התלמידים הכי גדולים שלו, אמרו, אנחנו לא יכולים להגיע לכל העומק שלו. ודאי שהיה בזה צד של, לא נקרא לזה, אין נבואה היום, נקרא לזה רוח הקודש, של הבנה, אבל גם הבנה מאוד מעמיקה של התהליכים, של מה שהתורה אומרת. הדברים היסודיים שהגאולה אמורה להיות גאולה בדרך הטבע, כתובים גם בעוד מקורות. אלה דברים שיכולים לבוא ולראות ולהגיד, הנה, מבחינה הלכתית, מבחינת המסקנות של המקורות, הדברים צריכים להיות כך וכך. כי שמעתי, גאולה לא בדרך ניסית, אלא בדרך הטבע, גאולה לאט לאט, בתור תהליך, לא מחכים שכל עם ישראל יחזור בתשובה. אבל החידוש של הגאון מווילנה, שהוא בא ואמר בוודאות לתלמידיו, זה עכשיו. והם קיבלו ממנו באמת הדרכות. יש דברים שבדורות יותר מאוחרים העלו אותם מכתב, שהם קיבלו בעל פה, ידעו, מסורת, כן, אנחנו קיבלנו, למדנו אצלו, כי הדברים האלה אנחנו נראה בהמשך השיעורים, התהליך הזה, התהליך נמשך עד היום, אבל התנועה הזאת של תלמידי הגאון מווילנה, נמשכה כמה דורות, העבירו מאבא לבן לנכד את היסודות, את העקרונות, והמשיכו לפעול. עכשיו, זה דבר שכמעט לא תמצאו אותו בספרי ההיסטוריה בצורה הזאת שאני מתאר. כי גם אלה ההיסטוריונים שמדברים על עליית תלמידי הגאון מווילנה, הם לא תמיד מבינים אותם, כי הם צריכים להבין את היסודות התורניים. צריך להיות מצב של יהודי, שהוא גם תלמיד חכם, גם מכיר את היסודות ההיסטוריים, גם מכיר את התורה. אני זכיתי ללמוד אצל תלמיד חכם שהוא צאצא של תלמידי הגאון מווילנה, ויכול לבוא ולהעביר את המסורת הזאת הלאה. אבל אלה דברים שאנחנו למדנו בבית המדרש, את העקרונות הרוחניים, מהי הגאולה. ומבחינה היסטורית, כן, זה דבר ידוע. עלו לארץ ישראל שלוש שיירות של תלמידי הגאון מווילנה לפני בערך 120 שנה, 110 שנים. וטוב, הנה יופי, עלינו לארץ ישראל. הגאולה הגיעה. מה קורה? אז עכשיו בואו ניכנס קצת לפרטים ההיסטוריים. אנחנו מדברים, כפי שאמרתי, 110 שנים אחורנית בהיסטוריה. היישוב היהודי הכי גדול בארץ ישראל הוא בירושלים. אבל תלמידי הגאון מווילנה לא יכולים להגיע לירושלים. מדוע? 100 שנה לפניהם עלתה לירושלים שיירה של יהודים מאירופה, בראשות רב גדול בשם רבי יהודה חסיד, והוא גם, הוא רצה לעלות לארץ ישראל, הביא את התלמידים איתו, הביא את המשפחות, והוא התיישב בירושלים, והתחילו לבנות בשטח במרכז העיר העתיקה, ואז השגחה האלוקית לא היה הזמן לא הגיע עדיין, ואחרי כמה ימים רבי יהודה החסיד נפטר, חלה ונפטר. התלמידים שלו לא הצליחו להתמודד עם המשימה. סכומי הכסף שהם היו צריכים כדי להחזיק מעמד הלכו והצטברו, ולא היה להם מקור לכסף. הם לקחו הלוואות מערבים כדי להחזיק מעמד, ולא הצליחו להחזיר את ההלוואות. בשלב מסוים הערבים התפרצו, נכנסו לבתים שהיהודים הספיקו לבנות אותם, שדדו את הכל, העלו באש והשתלטו על השטח. מאז כל יהודי שהגיע לירושלים מאירופה, הערבים ידעו להבחין מי יהודי מאירופה לפי הלבוש, מאירופה ולא מארצות ערב. אמרו לו, אתה שייך לאלה, יש חובות. לא תשלם, תיכנס לכלא. כלא בירושלים באותו זמן לא היה כדאי להיכנס. פירוש הדבר, זורקים אותך לבור, ואתה לא יודע אם תצא משם. יהודי מאירופה לא יכול להגיע לירושלים. מה עשו תלמידי הגאון מווילנה? היו עוד כמה יישובים יהודים בארץ ישראל, היו קצת יהודים פה, קצת יהודים שם, ויישובים גדולים, היו מה שנקרא ארבע ערי הקודש. ירושלים, חברון בדרום, בצפון, צפת וטבריה. תלמידי הגאון מווילנה הגיעו לצפת. בצפת התיישבו, הקימו קהילה, התחילו לחיות. אבל כבר על ההתחלה היה קושי גדול. כשהיהודים האלה עלו לארץ ישראל, טוב, זה לא סוד, יהודים בקהילות, הנה, קמות משפחות ועוזבות, ומה, לאן אתן עוזבות? עולים לארץ ישראל? אז הרבה יהודים שלא היו שייכים לחבורה המקורית, אמרו, גם אנחנו. איך תעלו? נבוא איתכם. כל היהודים האלה שהצטרפו, הגדילו את ההוצאות הרבה מעבר למה שהתלמידים המקוריים, המארגנים המקוריים תכננו, כך שכשהם הגיעו לצפת, לא היה מספיק כסף. אז מה יעשו? יעשו כמו שעשו אצל רבי יהודה החסיד, ייקחו הלוואות ולא יהיה ממה להחזיר? אי אפשר. המנהיג באותו זמן היה אחד מגדולי התלמידים, קראו לו רבי ישראל, על שם עירו משקלוב. שקלוב הייתה עירה שאז הייתה מאוד ידועה באזור ליטא, ורבי ישראל משקלוב היה המנהיג, זה אומר, טוב, על הכתפיים שלי, צריך לדאוג ליישוב, חזר לחול, והסתובב קרוב לשנתיים בחוץ לארץ, לארגן יסודות כספיים ליישוב. זה עבודה. והתנאים של הימים ההם, גם בחוץ לארץ, זה לא היה קל, כן? עוד לא היו רכבות וקל וחומר לא מכוניות. מסתובב ממקום למקום, דורש דרשות, מלהיב יהודים, ארץ ישראל, אנחנו הולכים לבנות את ארץ ישראל. מה עושים? ממנים מישהו במקום, יהודים יתרמו באופן קבוע. בעיר המרכזית, אולי בווילנה, ממנים מישהו מרכזי, שולחים אליו את הכסף, דואגים שהכסף יוכל להגיע לארץ ישראל, עוד יותר מסובך מרוסיה עד לשם, אבל הוא ארגן את כל העניין, בסיס כלכלי קבוע ליישוב. זה לקח לו שנתיים. בינתיים פרצה מלחמת עולם, מי שיודע איזה מלחמת עולם הייתה אז? לא, לא הגענו בכלל לאזור הזה. אנחנו לפני 200 שנה, רבותיי. מלחמת עולם, לא קראו לה מלחמת עולם, קראו לה בשם אחר, בשם מי שהתחיל אותה, קראו לו נפוליון. נפוליון ניסה לכבוש את כל אירופה. הוא היה שליט של צרפת, הוא ניסה לצאת מצרפת במערב, להגיע אפילו, הוא ניסה לכבוש את רוסיה כולה. מרחק, משהו מאוד גדול. תוך כדי המלחמה הזאת, רבי ישראל משקלוב מסתובב וזה, וחוזר בסופו של דבר לארץ ישראל, ומתיישב בצפת, ומתחיל לבנות את הקהילה. כן. נכון. לא, רגע, רגע, תפסת אם, אני חושב שעשיתי פשוט טעות במילה, זה, התלמידים עלו לפני 210 שנים, נכון, ולכן טוב ששאלת וטוב שתפסת אותי. הבלבול אולי היה לי בגלל רבי יהודה החסיד, זאת אומרת, בואו נחזור רגע לתאריכים. אנחנו מדברים, הגאון מווילנה היה לפני 250 שנה. כן, נורן, זה טווח, זה, כן. גאון מווילנה נפטר בתאריך עברי, אני משתמש בתאריך עברי דווקא, תף קוף נון חט. תף קוף נון חט, היום תף שין עין חט, זה בדיוק 220 שנה. 10 שנים אחר כך, מתחילה העלייה של התלמידים שלו. אז זה לפני 210 שנים. עליית רבי יהודה חסיד הייתה עוד 100 שנה לפני כן. כן? בסדר. עכשיו אנחנו מדברים על תקופה שלפני 210 שנים, לא 110 שנים, זה אולי התאה אנשים, אני מבקש סליחה על הטעות. רבי ישראל משקלוב חוזר לארץ ישראל, מתחיל לבנות, להגן קהילה מסודרת בצפת, ואז, כל בסדר? לא. פורצת מגפה בצפת. למעשה, בחלק גדול מהגליל. מגפה בתנאים של הימים ההם, אין מה לעשות אלא לברוח. אין דרך להתמודד עם מגפות. אין בארץ ישראל כמעט רופאים, אין בתי חולים. באירופה יש משהו, אבל לא בארץ ישראל. גם בחוץ לארץ, הרי אז אין אנטיביוטיקה, אין כמעט תרופות. אנשים פשוט קמים ובורחים. רבי ישראל משקלוב בורח מצפת לכיוון ירושלים, בערך לכיוון ירושלים. הוא מאבד במגפה הזאת את אשתו, את הילדים שלו. נדמה לי שאת אשתו הוא קובר, את אשתו אני חושב שהוא מספר שהוא קובר בדרך, הייתה עיירה קטנה בשם שפרעם. מכירים? יש, היום. אז היו שם בערך 20 משפחות יהודיות וכל הערבים שמסביב, לא הרבה. אז אשתו נפטרה שם, הוא קבר אותה שם. הוא הצליח להינצל. פשוט כולם בורחים מהעיר עד שהמחלה עוברת. אין מה לעשות. אפשר לחזור לחוץ לארץ, לא. חוזרים לצפת, מתחילים לבנות מחדש. רבי ישראל משקלוב מתחתן שוב, הוא מבוגר, אבל הוא מתחתן שוב, צריך להקים בית, צריך להקים קהילה, מתחילים לעבוד מחדש, הכל מההתחלה. אנחנו לא יודעים כמה אנשים נפטרו במגפה בדיוק, אבל אנחנו יודעים שאחרי שהם בונים את הכל מחדש, נוחתת עליהם צרה חדשה. שיטפון. גשם שוטף שבתנאי הבנייה של אז פשוט הורס את כל הבתים בצפת. חלק לא בנויים מאבן נשטפים, חלק היסודות נשטפים והבניין מתמוטט על יושביו והורג אותם. צפת הרי היא הררית במדרון, בתים נופלים על בתים יותר נמוכים, היישוב נחרב. מה עושים? אמרתי לכם, רבותיי, תלמידי הגאון מווילנה מבינים, אנחנו חלוצים, אנחנו מכינים תשתית, ואנחנו נעמוד במסירות נפש בכל מה שהקדוש ברוך הוא ישלח, לא משנה כמה זה קשה. זה מדהים. שתבינו, אנחנו לא מדברים על מצב היום, כן? היה לנו השנה איזה שיטפון באמריקה, אז ממשלת ישראל שלחה להם עזרה, עוזרים, יהודים פה, שולחים כסף, שולחים שם, חוץ ממי שנהרג ישירות בשיטפון, אז מה צריך לעשות? לוקחים קבלן, בונים בתים מחדש. אנחנו לא מדברים על מצב כזה. אנחנו מדברים על מצב של סביבה עוינת, הטורקים הם לא בדיוק גם אז אוהבי ישראל שמחפשים רק שיבואו יהודים וישבו את ארץ ישראל. תנאים פרימיטיביים. הכסף מגיע איכשהו שהוא הגן את הקופות. הוא צריך לשלוח להם מכתבים. רבותיי, תשלחו עוד. אנחנו התמוטטנו. ובתנאים האלה זה כבר אסון שני. פעם שנייה, שלישית למעשה. פעם ראשונה, שנייה, אחרי המגפה, שלישית אחרי השיטפון. הוא בונה את היישוב מחדש. מה קורה? עוד פעם. הפעם יש סיבה חדשה. מה? לא? עוד לא הגענו. אתם כנראה שמעתם משהו, אבל עוד לא הגענו לזה. הפעם דווקא אנשים שהם היום מאוד סימפטיים. יש לנו שכנים נחמדים בארץ ישראל שגורים להם דרוזים. נכון? אנשים מאוד סימפטיים, מאוד טובים, עוזרים למדינת ישראל. אז בדיוק הדרוזים בגליל מרדו בשלטון. וכשהם מרדו בשלטון הם השתוללו ובזזו את כל העיר צפת. יהודים קמו, ברחו להרים, אפילו לא הספיקו לברוח יותר רחוק מזה. יש תיאורים איך שבורחים להרי מירון ולכל מיני מקומות. בזזו את הכל. ממש פוגרום בתוך ארץ ישראל. שוב, הכל נחרב, לא נשאר כלום. צריך להשיג אוכל, צריך להשיג רהיטים, צריך לזה עוד פעם לבנות את היישוב מחדש. ואחרי כל זה, עכשיו מה ששמעתם, אחרי שהוא בונה את היישוב מחדש, פעם רביעית, עכשיו מגיעה רעידת אדמה. כלומר עכשיו, בעזרת השם שלא תהיה לנו רעידות אדמה כאלה, אבל זאת הייתה רעידת האדמה הכי קשה שידעה ארץ ישראל בדורות האחרונים. ושוב הכל נחרב, רעידת אדמה החריבה ממש את כל הבתים, הכל התמוטט. פעם חמישית הוא בונה את היישוב מחדש. תבינו במה מחזיקים היהודים האלה, מה אמר עכשיו מדובר כבר ברב גדול, במבוגר מאוד. וחלק מהתלמידים אומרים, רגע, אנחנו צריכים לעשות משהו, אי אפשר להמשיך כך. לא, אז מה תעשו, תחזור לחוץ לצל? לא, 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 מה פתאום? אנחנו צריכים לעבור לירושלים. כלומר, מי שחושב שמשהו לא בסדר, הוא לא אומר, בוא נוותר, בוא נעזוב, בוא ניכנע, אלא בוא נעשה משהו עוד יותר קשה. הרי אמרנו לירושלים אי אפשר להיכנס. אז מסתננים לירושלים. מתלבשים כמו מה שאנחנו קוראים מעדות המזרח, בבגדים ככה מזרחיים. מתחבים שם, מצליחים למצוא, אין, צריכים להתפלל. מדובר ביהודים צדיקים. אין להם מניין אשכנזים. טוב, בסדר, ספרדי אחד יצטרף, אנחנו נעשה מניין אשכנזי בירושלים. אחד, שתיים, כמה ש... לא, לא, יופי, לא עשרה. אבל לאט לאט מתחילים לעבור לירושלים.
באותו זמן אין אוכלוסייה חילונית בארץ?
באותו זמן אין אוכלוסייה חילונית גם מחוץ לארץ. שאלת אם אוכלוסייה חילונית בארץ. במזרח אירופה בכלל באותו זמן אין מושג כזה חילוני. במערב אירופה מתחילה ההשכלה. אבל זה עוד קבוצה מאוד מצומצמת, מאוד קטנה, עדיין הקהילות, גם במערב אירופה, ברובן הגדול, הכל יהודים חיים לפי התורה, מה שקוראים היום יהודים דתיים, דיברתי בקיץ, דיברנו על ההשכלה, אבל זה לא ניכנס לזה, זה נושא אחר, אבל בארץ ישראל אין דבר, אין מושג כזה חילוני. יש כמה ספרים שמדברים על נושא הגאון מווילנה, על נושא תלמידי הגאון מווילנה. היום זה נושא שמוכר באוניברסיטה, אבל שוב אני מדגיש, הוא מוכר מבחינת הנתונים העובדתיים, וגם כן הוא לא מוכר עד הסוף, כי יש מסורות שעוברות במשפחות שהיסטוריונים לא מוכנים להכיר בהם. כשאם אין לך בסיס שאתה יכול להראות את העובדות, אז בהיסטוריה הרגילה זה לא מקובל. מסורת משפחתית לא מספקת. אבל יש כן, מצור, יודעים על העלייה עצמה, ויודעים על כל מיני עובדות של הדברים שהיו בהמשך. את הרעיון מאחורי זה לא מכירים. זה שייך לבית המדרש. זה שייך לעולם של הלימוד תורה, וצריך להבין את הדברים בצורה מדויקת, כי אם באים לזה מבחוץ, אז יכולים להבין את הדברים בצורה אחרת לגמרי. ולבוא ולתפוס את הדברים בכל מיני צורות. לכן, כפי שאמרתי לכם בהתחלת השיעור, חשוב לא רק ללמוד את הנתונים, אלא גם להכיר את המשמעות של הדברים בצורה אמיתית. כי זה ההתחלה. אנחנו פה, בזכות תלמידי הגאון מווילנה. כי אני רק תיארתי לכם פה את הקשיים ואת מסירות הנפש, את העוצמה, תבינו, את העוצמה של היהודים האלה, שהחזיקו מעמד בכל הקשיים האלה, ואמרו, לא, אנחנו ממשיכים כדי להכין את הבסיס לעם ישראל. והם בנו. הם הצליחו להחזיק את היישוב בצפת, בחריקת שיניים, עם כל הקושי הזה. אחר כך הם עברו לירושלים, אומר, לא עזבו את צפת, אבל חלק מהמעולים שבהם, הנועזים שבהם, עברו לירושלים, ואז הם התחילו לבנות בירושלים. היו צריכים, כדי לבנות בירושלים, היו צריכים כבר לא רק להתמקח עם איתני הטבע ולעמוד נגדם, אלא להתמקח עם השלטון. היו צריכים הרבה מאוד עבודה לא פשוטה עם שוחד ועם שכנועים ועם לחצים דיפלומטיים לשכנע את השלטונות שתהיה הכרזה רשמית שהחוב של חבורת רבי יהודה החסיד כבר עבר זמנו. חוב מ-100 שנה לפני כן, תנסו לתבוע היום מישהו על, בלי קשר, רק הוא, בגלל שהוא מאותה מדינה, על חוב שלפני 100 שנה. זה כמובן לא הגיוני. אבל בתנאים של אז, יכולים לתבוע יהודי על כל דבר. אם מוסלמי עומד מול יהודי בבית משפט, באימפריה העות'מאנית, המוסלמי צודק. יגיד, היהודי חייב לי 1,000,000 שקל? יהודי חייב 1,000,000 שקל. כן.
שני, אבל יש כאילו את הקטע של מקימי המדינה במובן המעשי שלהם לא היה בסיס רוחני.
כן, אז אתה קופץ, כשאתה שואל על מקימי המדינה, אז שים לב, אתה קופץ, כן, אבל אתה קופץ יותר מ-100 שנה קדימה. המטרה שלי היא שאנחנו התחלנו, זה היה השיעור הראשון, התחלנו את התחלת התהליך, ואני אתאר לכם את המשך התהליך ואיך הדברים הולכים ומתפתחים, כדי להבין את הבסיס למה שאנחנו היום. ובוודאי שיש שלבי מעבר שגורמים לכך, שיש חילונים שמגיעים ותופסים הנהגה בארץ ישראל. אנחנו צריכים להבין מתי ואיך זה קורה. אבל הפריצה הראשונה, ממצב של בודדים שאיכשהו מחזיקים מעמד בארץ ישראל, למצב של יישוב שהולך ומתפתח בצורה מכוונת, היא של תלמידי הגאון מווילנה,
עכשיו, אמרתי לכם, וזה כבר נגיע רק בשיעור בשבוע הבא בעזרת השם, כדבר הזה, המפעל הזה נקרא לזה, של תלמידי הגאון, הוא ממשיך שלושה דורות. ואחרי שלושה דורות אנחנו נראה שהמציאות היא כבר אחרת לגמרי. אף פי שגם כן, יחסית להיום היינו חושבים שזה משהו מאוד קטן ופרימיטיבי. אבל המציאות אחרי שלושה דורות של תלמידי הגאון מווילנה, היא כבר לגמרי שונה ממה שאנחנו תיארנו עכשיו. אז זה הבסיס, כשמצטרפים לזה עוד יהודים מעוד כל מיני מקומות בעולם, וגם את זה אנחנו נראה בעזרת השם בשיעורים הבאים. אז היום תיארנו רק את השלב הראשוני, תיארנו אבל גם את הנקודה העקרונית, הרעיונית שיש בזה, קצת מבט איך מסתכלים על ההיסטוריה, קצת היסטוריה חדשה, בשביל חלק מכם שלא הכרתם, ובעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נמשיך בזה, מוזמנים. תודה.